ערב טוב. בתפילה שאנחנו אומרים בפורים על הניסים ועל הפורקן, אז הפתיחה משותפת גם לחנוכה וגם לפורים. אז הפתיחה היא אותה פתיחה. ההמשך שונה. בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, או בימי מתתיהו בחג כהן גדול חשמונה ובניו, מרדכי ואסתר, מתתיהו ובניו, מוזכר השמות של הצדיקים. ומרדכי כשעמד אליהם המן הרשע, מתתיהו שעמדה אליהם מלכות יוון הרשע. אז המבנה, אותו מבנה, מתחיל עם שמות של הצדיקים, מרדכי ואסתר, מתתיהו ובניו. ההמשך סיפור האירוע, כשעמד המן הרשע, כשעמדה מלכות יוון הרשעה. אז אם כן, הפתיחה, הסיפור הנורא והישועה בסופו של דבר. דבר כזה אין ביעלה ויבוא, בפורים, סליחה, בפסח, שבועות, סוכות, לא מזמן משה רבינו. היינו במצרים, היינו מעבדים ויצאנו משם, עכשיו בסוכות ב... במדבר, לכן אנחנו יושבים בסוכות כיום. אין הזכרת הסיפור, אין הזכרת האירוע בחגים דאורייתא. לא בשבועות, לא בסוכות, לא בפסח. אבל בחגים דרבנן, חנוכה פורים זה קיים. וצריך לעיין בדבר, למה זה הדבר הזה. גם סיפור האירוע, גם הפתיחה מהשמות של הצדיקים, שמרכיב מאוד חשוב בה, שרה וגם בגאולה, וגם הסיפור של האירוע, שני הדברים נמצאים בידי רבנן. זה מעורר שאלה למה הדבר כך. בכל אופן ברור שפורים היו שני גואלים. אם במצרים היה משה רבנו, וחנוכה היו, אני יודע, מתתיהו ובניו, בפורים היו שניים, זוג, מרדכי ואסתר. הייתי מצפה שהמגילה תיקרא מגילת מרדכי ואסתר. איך המגילה נקראת? מגילת אסתר בלבד. למה? למה קיפחו את מרדכי? יש שתי תשובות פשוטות, לא נראה בככה במהירות, שתי תשובות פשוטות. התשובה הראשונה היא המרכז המעשי של הסיפור. זאת אומרת, מרדכי יותר מאחורי הקלעים, הוא רואה את המצב, הוא חוזה, הוא צופה, הוא מנהיג, אבל בסופו של דבר מי שהלכת אל המלך, מי שמדברת איתו על המן, מי שעושה את שני המשטרות, מי שגורמת לתלות את המן על העץ הגבוה, הייתה אסתר. השואה המעשית הייתה מצד אסתר. באופן רוחני, מרדכי התפלל, הנהיג, אמר, צפה, ראה, הכתיב את המציאות, אבל מעשית הייתה אסתר. כן, המגילה נקראת על שמה. זה ההסבר הנחמד. יש גם הסבר לא כל כך נחמד. אנחנו בפורים חוגגים, משתכרים, מתבשמים ליתר דיוק, פוקדים, שמחים, אוכלים. אבל את המחיר היא שילמה. אסתר. לקחו אותה מבעלה. מן הסתם אהבה אותו. מן הסתם חיו בסדר, מה, למה לא? מרדכי היה בעלה של אסתר. לקחו אותה ממנו לרשע ורודף התענוגות הזה, אחשוורוש. שהוא היה חש בראשו כל הזמן, אחשוורוש. אולי. לקח אותה בעל כורחה, אוי ואוי, תנסה להתנגד, אתה מצייצת שהיא לא רוצה, היא כבר בסוף חייה. גם בסוף המגילה, אנחנו רוקדים, שמחים, מה היא הייתה בסוף המגילה? נשארה עם הרשע הזה, בבית שלה, המשיכה להיות איתו. המגילה אמרת, כאשר עבדתי, אמרת אסתר למרדכי, עבדתי ממך, אני עבדת עכשיו, עד עכשיו הייתי גם אצלך וגם אצלו, אבל מחשב אלה, אני רק אצלו. אסתר לא חוזרת אליך. כשלכת מרצונה לאחשוורוש להגיד לו, רוצה להציל את עם ישראל, היא מוסרת את גופה לרשע הזה. כשהמלך הזה, כמה שנים חי אחרי המגילה, מת, הייתה איתו כל הזמן. מתי היא נפטרה, אני לא יודע, אבל אם היא חיה אחריו, מן הסתם נשארה באותו בית בובות הזה של המלך אחשוורוש. אז במובן הפרטי, לא הייתה מאפלה לו, היא נשארה באפלה בשעבוד עד... עד סוף ימיה. אז זה כבר שתי סיבות פשוטות למה ראוי שהמגילה תיקרא על שמה. גם מהמרכז המעשי וגם היא ספגה את כל המחיר של הדבר הזה. אנחנו מחפשים הסבר יותר עמוק יותר, עם תוכן, עם משמעות הרבה יותר רחבה. בת כמה הייתה אסתר במגילה? איך הייתה נראית? בת 12, 22, 34. מן הסתם הייתה צעירה. מן הסתם גם הייתה יפה. פיתתה את המלך, לא ביוזמתה, אלא קרה שהמלך התאהב, ומן הסתם היה לו נעים להיות איתה. הייתה כנראה אישה צעירה. החז"ל מלמדים אותנו שלוש אפשרויות. הייתה בת 40, בת 75 או בת 80. ממש ממש לא צעירה. בגיל שכבר סבתות הולכות אולי למקל. 40 לא, אבל 85 הולכות על המקל, עם הנכדים כבר, או נינים כבר. ממש לא צעירה. חז"ל אומרים את זה על אברהם. כתוב שאברהם ב-75 שנה נולד את חרן, ובא לארץ ישראל. אומרים חז"ל במדרש בראשית רבה, הדא עוד הכתיב, על זה אמר הפסוק, על מה שאברהם עושה, בגיל 75 עוזב את חרן, בא לארץ ישראל, ואם אין תדסה אסתר, מגילת אסתר, על הפסוק של אברהם, מגילת אסתר כתובה, מעניין. רב אמר בת מם הייתה, 40. שמואל אמר בת 80 הייתה. רבנן אמר בת 75. מוסיף המדרש עוד משפט, רבי ברכיה בשם רבנן דתמן אמר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תצא בית אביך בן 75 שנה, חייך שהגואל שאני עומד ממך יהיה בן 75 שנה, כי מעניין, כלומר גמרת של הדסה. הדסה היא בגמרת ה-75, מאוד לא מדויק, 74, אבל עוד אחד פחות אחד בגמרת הזה לא נורא, יש את הכל הזה נקרא, עם המספר של המילה עצמה. בכל אופן אמר רבי ברכיה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, יצאת מבית אביך ב-75, ככה אתה התנהגת, ככה הנהגתי אותך, חייך, שאם יצאצאך תצא אישה, כתוב גואל בזכר, אבל פה הכוונה היא הדסה, אסתר, בן 75. גיל מופלג. מה הקשר בין אברהם לבין אסתר? צריך לחשוב על הדברים הללו. בהמשך בעזרת השם. אומרת הגמרא מסכת מגילה דף י"ג עמוד ב', בן עזאי אומר, אסתר לא ארוכה ולא קצרה, הייתה לה בינונית כהדסה. הדסים זה לא הלולה וארוך, זה לא האתרוג קטן, בינונית. זאת אומרת, הייתה ממוצעת קומה. לא בולטת, לא בקטנותה ולא בגדלותה, הייתה בינונית. זאת אומרת, למה שהוא בולט בגוף שלה? רבי שמעון בן קרחה אומר, אסתר ירקרקת הייתה. זה לא ירוק שלה, נראה שזה כוונה צהוב, שקל צהוב, אבל הייתה אישה לא מפואר, לא יפה. זאת אישה רגילה. לא הייתה יפה תואר, לא הייתה... אז אם כן, לא הייתה יפה ולא הייתה צעירה. אז מה חשבראש מצבה? מה הוא? אז מוסיף רבי יהושע, חוט של חסד משוך עליה. אגב, דיברנו על אברהם ואסתר, גם שרה, יש לה חלק באסתר. השרה נפטרה בת 127 שנה, אומרים חז"ל, תבוא בת של אישה שנפטרה בת 127 ותמלוך על 127 מדינות. מעניין. שרה נפטרה בת 127 שנים, מזה יוצא שאסתר תמלוך על 127 מדינות. שנים, מדינות, מה הקשר? אפשר קצת נעסוק, לקראת סוף הלימוד שלנו קצת נעסוק בכך. אגב, זה מוסיף על רבי עקיבא, שרבי עקיבא ראה שהציבור העביר שיעור, והציבור קצת נמנה, רצה לעורר את הציבור, אמר, פשי, 27, גיל של אסתר, גיל של שרה, 127, מדינות מלכה אסתר, הציבור רגע, מה הקשר? עורר את הציבור בצורה כזאת אטרקטיבית. אבל יש בזה פיור יותר עמוק. בכלל, מהו השם שלה? הדסה, אסתר, כתוב, אסתר היא הדסה, מה... מה פירוש הדסה, פירוש אסתר. אז זה כבר אמרנו, זה הדסים. יש לזה עוד מקום לעיין. אם השם של ההדסה, ויש דעה כזאת בגמרא, אסתר זה רק כינוי, אז איך היא מכונת כל המגילה? אסתר, לא הדסה. למה? רק בהתחלה גם קראו הדסה. רבי יהודה אומר, אומרת הגמרא, הדסה שמה. ולמה נקרא שמה אסתר? על שם שהייתה מסתרת דבריה. מסתירה, משלון הסתרה. שנאמר, אין אסתר מגדת הולדתה והתאמה. רבי נחמיה מרדסה שמה, ולמה לי כשמה אסתר, שהיו אומות העולם קוראים אותה על שום אסתהר. שתה יפה כמו ירח, ונסתרת כלבנה. כבר לא היה, אמרנו שלא הייתה יפה, מה מוצאו בה? מה הגויים עשו בה? מה התלהבו ממנה? וכן, שלב הפתיחה של הלימוד שלנו, של השאלות, יש כמה שאלות. מה פירוש אסתר, פירוש הדסה? מפתח לבנת הגאולה, הרי זה העניין של המגילת אסתר. מה מצא בחשברוש, ובעצם מה זה הגאולה הזאת בכלל? נתחיל לעבור דרך התכונות המיוחדות של אסתר. תחילת המגילה, בהקשר לאסתר, אסתר מופיעה בהתחלה שעושים בה. היא אישה של מרדכי. השוטרים דופקים בדלת, מוצאים אותה מהמחבור, מן הסתם בתוך האדמה, או באיזה מחסן הייתה, או באיזה בוידם, לא יודע. לוקחים אותה, היא נלקחת, לא בקשת, לוקחים אותה, היא לא אומרת כן, לא אומרת לא, לא שואלים אותה, היא בכלל לא פונקציה שמדברים איתה בכלל. כך הוא התייחס גם לכל האנשים, כן? רק כך היא מגיעה אל המון הנשים שמחכות, כולם מבקשות, כולם רוצות, היא לא בקשת שום דבר. מה שיאמר סריס המלך, מקובל עליה. זו צניעות. אסתר הייתה מאוד מאוד צנועה. כל מי שראה אותה, גם הגויים, הבין את הצניעות שלה, ראו, הצניעות הזאת היא משהו. יש אנשים צנועים שאין להם מה לומר. יש להם דיונים שאתה יושב בשקט, אתה לא יודע מה לומר, מה אתה שותק, אין לך מה לומר. ויש מקרים שאתה יודע, יודע כל כך הרבה שאתה לא יכול להגיד את כל מה שאתה יודע. יש לך עולם כזה עשיר, עולם כזה רחב, עולם כזה גבוה ונפלא, אתה לא מסוגל להביע אותו אפילו במילים קטנות להביע את מה שאתה רוצה לומר, את מה שיש לך בפנים. התכונה של הצניעות היא או שאין לך מה לומר, או שיש לך כל כך הרבה מה לומר, שאתה לא יכול להגיד כל כך הרבה, אין מילים לא משיגות את הדבר הזה. אסתר הייתה מהסוג השני, על הרבה, הרבה מאוד. היו לה הרבה עולמות. רוח הקודש הייתה לה. יש פרק בתהילים, פרק כ"ב. אומרים חז"ל, מי אמר את הפרק ההוא? אסתר. אלי, אלי, למה עזבתני? מתי אמרה את זה? הגיעה לבית הצלמים, יכל המלך אחשוורוש להטיל את הגוף שלה בשביל להציל את עם ישראל. הסתלקה רוח הקודש, מקבתה רוח הקודש כל הזמן. הייתה לה דרגה מאוד עליונה. שהגיעה למקום של פסלים, באופן טבעי, האווירה השפיעה קצת עליה ו... הייתה קדושה ותאורה, אבל רוח הקודש הסתלקה. היא אומרת, אלי, למה עזבת אותי? מדרגה מאוד עליונה. אישה עם רוח הקודש, דבר נפלא. גם היה לה ויכוח עם חכמי ישראל בעקבות המגילה, כן לכתוב את המגילה, לא לכתוב את המגילה. אמרו לה, אם תכתבי את המגילה עם חכמי ישראל, קנאת מעלה עלינו בין האומות, יקנאו, יש לנו צרות. היא אמרה, אף על פי כן כדאי לכתוב. בסוף שמעו בקולה, ועם ישראל גם שמע בקולה. גול המושג של פורים אגב, היא דחפה על העניין הזה, זה מרדכי. חכמי ישראל לא כל כך רצו את הפורים, כל הפורים, פה שעל המגילה, כל הפורים עשה לנו צרות. עשו לנו המון טווח וצרות, המון בעיות גאים מהדבר הזה. אמרה, אני רוצה את הדבר הזה ודעתה התקבלה. כתוב במגילה שתכתוב אסתר את כל תוקף. בסוף המגילה כתוב שכתבה את התקיפות, צריך, הפורים צריך להיות. אז אם כן, היה לה תוכן נסגר, היה לה תוכן, היו לה הרבה עולמות פנימיים. היא לא יכלה לומר את כל מה שיש לה, היה לה אצילות נפלאה. אגב, גם פרס ואחשוורוש, גם היה להם צניעות. חז"ל אומרים את זה, שגם לחשוורוש היה קצת צנוע. קצת משונה לומר, כל כך הרבה סיפורי נשים שהיה לו, מה היה צנוע כל כך, אבל... אז הוא היית בלילה ולא ביום. גם כן צנוע, היית כל האנשים בלילה, בערב היא באה בקר שווה אל הדגי סריס המלך שומר אנשים, וסוג של צניעות. אומרים שבגלל זה מצב המשהו, היה צנוע והייתה צנועה, שפה משותפת, אז כנראה זה חלק מהסיבה שהוא מצב המשהו. פשוט ברור שהצניעות שלו והצניעות שלו יש שני עולמות שונים. הצניעות שלו הייתה צניעות שטחית, הוא חי כוח הבן נשים וכל ה... סיפורים במגילה, אצלה זה התוכן עמוק, תוכן נשגב, מהתוכן שלה ישועה וברכה, בגלל הצניעות שלה, אומר המהר"ל, הייתה גאולת ישראל. הייתה לה צניעות שהיא לא רק את אומות העולם, שגוד אמר רגע היא שייכת לעם שלי, זה מסביר קצת בהמשך, גם עליונים ותחתונים היא כללה אותה. גם המלאכים, לא יודע מה זה, תכתוב מדרש עליונים ותחתונים, העולמות הפנימיים העמוקים, ועולמות את כל המציאות, לא רק הבני אדם, גם הצומח, חי, המדבר, כל העולמות, הרגישו שהיא מדברת אליהם. צניעות כזאת היא לא מתחילה ממנה. מסבא רבא שלה, אני גם מסבתא רבתא, סבתא רבתא רבתא שלה. מרחל, שאול ואסתר. מסכת מגילה י"ג עמוד ב', אמר רב חמא. מי דכתיב לא יגרע מצדיק עינו. יש עין לצדיק, לא מפסיד בגלל העין הטובה שיש לו. אומר רב חמא, בזכר הצדיות שהייתה ברחל, זכתה וצא ממנה שאול. בזכר הצדיות שהייתה בשאול, זכה יצא ממנה אסתר. אם כן, רחל הייתה צנועה, זכתה אליה בן שאול, שאולי יצא ממנה, יצא ממנו בת אסתר. מה הצניעות של רחל? הסיפור הידוע שלבן נותן את לאה במקום רחל. יש סימנים שיעקב יודע שלבן רוצה לתחמן אותו, ולכן נותן סימנים בעיניו, ואומרת רחל, רגע, אחותי לא רוצה להיעלב, לא רוצה שהיא תיעלב, את הסימנים אני אמסור לה מראש. צניעות. זה לא צניעות במובן של, של הגוף, זה צניעות במובן המידותי. היא לא רוצה שאחותה תיעלב, סוג של צניעות. לכן זכתה ויצא ממנה שאול. מה הצניעות של שאול? אנחנו יודעים ששאול היה מאוד צנוע. מיכל בת שאול, כשדוד רוקד לפני אהרון, היא צוחקת עליו. משהו בו לא מוצא חן בעיניה. מה לא מוצא חן בעיניה? כשהוא רקד, אז קצת הגלימה הייתה מהקעורות קצה הרגל שלו. כך מסבירים חזק. כשהוא רקד לפני אהרון הקודש שעולם לעיר דוד, אז תוך כדי הפעם מפזז ומחרקר קצת הגלימה, סימלה קצת לאדם מהכפות הרגליים, ראו את כפות הרגליים שלו, וזה לא, זה לא מה שהרגילה מהבית. אצלי אבא שאול היה מקפיד מאוד, הלכו שם עם סבלות ארוכות, גם כאולי גם העיניים, על תיאור הפנים אני לא יודע איך היו הולכים שם, אבל רק סבלות ארוכות ו... אבל המדרש לא מביא את הדרה, זה מביא צניעות מסוג אחר. מה המדרש מביא? מה הייתה הצניעות של שאול? לא זה שהוא הלך עם בגדים ארוכים, שרוולים עד לכאן, וגם במערה שם שנכנס לעשות את השירותים, גם כן היה מאוד מאוד צנוע, דורשים חז"ל. המדרש מביא צניעות אחרת. מה הייתה הצניעות שהוא אמר, אומר על שאול? דכתיב ויאמר שאול אל דודו, הגד יגיד לנו, שמואל, הנביא, כי נמצאו האתונות, ודבר המלוכה לא יגיד לו. אשר אמר שמואל. זאת אומרת, הסיפור לפני זה בקצרה, הולכים האתונות לאיבוד, שאול הולך לחפש את האתונות, חפש את האתונות ומוצא את המלוכה. את המלוכה אומר לו, שמואל, שמע, אתה תהיה המלך הבא. שאול הולך הביתה, פגש את הדוד שלו. מה אמר לך שמואל הנביא? אמר לו שני דברים. האתונות חזרו הביתה, אתה תהיה המלך. מה אמר לו שאול? על האתונות. על המלוכה הוא לא אמר. תנוע. הוא לא אמר שאני המלך הבא. הוא יכל להבליט את זה גם, אני רוצה. יש גם הסברים למה, יכל להסביר לו, יכל להגיד לו, שמע, אני המלך הבא, צריך להתחיל להן מהלך, המשפחה צריכה להתארגן, ולמצוא, אנשים שיעזרו לי, שטראמפ נהיה ראש השמה, ראש הנשיא ארצות הברית, כל המערכת שם מתחלפת, יצא להחליף את כל הפקידים, את כל המנגנות, כל המערכת שם. הרבה תירוצים יכל להגיד לדוד שלו למה, משהו, אבל זה הוא למה, הוא צנוע. לא מספר את הדבר. אגב, גם אחר כך, תראה שאתה מזכיר את זה, כשכולם מתאספים להילחם שם אחר כך בקרב הבא, אז הוא נשאר בפינה, בין הכלים. אומר שמואל, איפה שאול? נצאו אותו בין הכלים שם. צנוע. כי הצניעות של רחל זכתה שהיה לה בן שאול. הצניעות של שאול זכה ויצא לה בת, יצא לו בת שקראו לה אסתר. מה הצניעות של אסתר? דכתיב אל אסתר מגדת, מולדתה ואת אמה. אסתר הייתה בת אביחיל. אביחיל היה אדם חשוב מאוד, אבי חיל, חיל זה לשון כוח וחשיבות, הייתה משפחה חשובה. אם המלך היה יודע שמזרע שאול היה בכלל, אחר כך זה נודע לו ואחר כך היה מאוד מבסוט, אבל בהתחלה היא שמעה את זה בסוד, היא לא רצה צבא, אני מצאצא משפחת המלוכה של עם ישראל. הייתה מאוד מאוד צנועה. לצניעות יש כמה היבטים. היבט אחד, לא מדברת הרבה. כמו ששאול לא דיבר הרבה, כמו שמי שצנוע לא מדבר הרבה. אומר המהר"ל בנתיבות עולם, נתיב השתיקה פרק א', הטעם הזה כי מיעוט דברים הורה על צניעות. כמו שאמרו על שאול, כמו שאמרו על אסתר, כי מיעוט גילוי דברים מורה על צניעות. כשאדם לא מגלה מה שלא צריך, מה שצריך מגלה, מה שלא צריך לא מגלה, זו צניעות. יש צניעות נוספת. להגיד דבר בשם אמרו. היינו חושבים שאסתר התאימה למלוכה מהרגע שהיא נכנסה אל המלך, התמנתה למלכה. שתי אפשרות, או שהתמנתה למלכה או שהיא נכנסה אל המלך. אומר המהר"ל באור חדש עמוד קכ"ד, ספר אור חדש של מגילת אסתר, אלא בשביל שהוא יתברך קודם ששולח לישראל מכה, שולח רפואה שלהם, רפואה של עם ישראל. כלומר, לפני שנתן את המכה, נתן את הרפואה. אז אחרי שמיד את הגואל, אסתר, אחר כך נתן את המכה לעם ישראל. אומר המהר"ל משפט זה יותר קשור לעניין שלום, כבר הייתה אסתר מוכנת לגאולה. היה לה תכונה נפשית שמתאימה לגאולה. במה אסתר מוכנה לגאולה? בשביל שאמרה דבר בשם אמרו. והוא עיקר הכנה שהיא הייתה לאסתר זוכה לגאולה ובשביל זה. עיקר הכנה של אסתר הייתה כי היא אמרה דבר בשם אמרו. כתוב אחר כך בהמשך, ותום המלך בשכחי ומוצא אחרי שמרדכי מגלה ששני הסריסים שם רצו להתנקש בחיי המלך, אז אומרת אסתר לא על דעתי, אלא מרדכי אמר לי. אתה אומר אסתר למלך בשם מרדכי, ואומר דבר בשם אמרו. אם כן, הצניעות אמרנו א' זה מיעוט דיבור, דבר שני, אומר דבר בשם אמרו, לא אני, מגיע לי הפרס, לא מגיע הפרס. ובגליל הדבר הזה יותר רואה למלכות, יותר רואה לגאולה, וזה יקדים את המכה שקיבלנו אחר כך. עוד מבט של צניעות זה הקטן. אומר המהר"ל בנתיבות עולם, גם כן נתיב הצניעות, אותו פרק, רחל הייתה צנועה. למה הייתה צנועה? כי הייתה הכי צעירה. והאחרון כידוע, כשיש כמה ילדים, אז הקטן שקבל את כל המכות מהגדולים. כולם מדבשים בו, כולם מקסחים אותו, יש לו הרבה ענווה. או שהוא, אז פנים, מהלך שהוא עובר, או שהוא יש לו ענווה, או שניהם ביחד. אומר המהר"ל, לכן תמצא בנות לוט. יש, לוט היו שתי בנות, הצעירה והבחירה, והצעירה הייתה יותר צנועה מאשר הבחירה. קרא לבן שלו בשם יותר צנוע. אם כן, אמרנו, צניעות זה מיעוט שתיקה, מיעוט דיבור בשתיקה, דבר שדבר בשם אמרו, דבר שלישי לקטן. המהר"ל מוסיף עוד דבר על העניין של הצניעות של קטן. הוא אומר, בדרך כלל אדם, ילדיו קצת דומים לו והרבה לא דומים לו. לא תמצא בכל המידות שהדומה יוליד הדומה. ג'ינג'י מוליד שיער שחור. שיער שחור מוליד ג'ינג'י. לא בכך, יכול להיות. תוסס מוליד שקט. שקט, לא דווקא. פעם הכרתי אחד, פגשתי את אחד הבנים, הנכדים, הנכדות של רבי אריה לוין, ראו עליו שהוא משפחת רבי אריה לוין. אדם כזה נפלא בצורת הדיבור שלו, בצורת, לא ידעתי, אבל אמרתי, הוא בדי המשפחה הזאת, התברר שצדקתי. צורת הדיבור, צורת החסד, צורת החיוך שלו, צורת הצניעות שלו, היה ברור שהוא משפחה טובה של רבי אריה, היה ברור עליו שלא סתם משפחה טובה, אלא רבי אריה לוין. הוא אומר, אבל הצניעות היא שונה. בשאר המידות יש תכונות שונות לילדים שונים מההורים. אבל הצנוע מוליד צנוע. ודבר הזה מסביר המהר"ל כי הזרע נמשך עם מקום צנוע פנימי בתוך גוף האדם. לפיכך כאשר אב או האם יש בו צניעות, נמשך הזרע עם מקום צנוע נסתר לגמרי. לכן אמר בשכר הצניעות הייתה ברחל יצא שאול שהיה צנוע. הצניעות של שאול יצא אסתר שהייתה צנועה. לכן צניעות זה דבר עובר בירושה, אם כן הצניעות של אסתר לא הייתה צניעות רק שהייתה עבדה על עצמה, הייתה גאוותנית ושינתה את... היא מלידה הייתה כזאת, מדורות הייתה כזאת, משפחה של צניעות, משפחה של... של שקט, של שלווה, של אצילות. יש עוד תכונה שקשורה לעניין של הצניעות של אסתר, היא קיבלה את הדין. כאשר היא נהיית במלך, בארמון של המלך, יכלה להתנגד, יכלה לדע, יכלה להילחם, יכלה למסור את נפשה על הדבר, אבל היא קיבלה את הדין הזה. מעניין. מרדכי יכל להתפלל שמה? שהרשע הזה ימות. הוא לא התפלל. מה אתה לוקח את אשתי הרם ונורא? אשתי השנואה והצדיקה, רוחה קודש יש לה. משפחה כל כך מופלאה. דורות של צניעות, דורות של חסד, דורות של תורה, של קדושה. מה אתה נוגע בה? משהו עיוות המציאות. מרדכי הבין, וגם אסתר הבינה, שזה לא מקרה. אומר רב צדוק, הכהן מלובלין, ואינו מקרה שהתפסה אסתר ביד אחשוורוש. מרדכי הבין ברוח קודשו שהשיג שורש עניין אסתר הוא שורש כנסת ישראל. אמרנו שאלו על עמוד פנימי, אסתר הייתה כל כך נפלאה בצניעות שלה. והצניעות מבטאת עולם עשיר פנימי שהיה יכול להתבטא במציאות, כי שורשה של אסתר זה שורש כנסת ישראל. אם אחשוורוש תופס אותה להיות איתו, זה לא במקרה. המערויה של מרדכי, אדרבה, להצילה, לבקש מיטת אחשוורוש, יכל להביך אותה לארץ ישראל אולי, לא יודע אף יכל להחביא אותה בשום מקום, בצורה אחרת. והוא לא עשה כן. והבין מרדכי שהכל באמת השגחת השם יתברך. זה לא סתם. לא סתם הראשי שם את האש על הצדיקה הזאת, ולא סתם היא נפלה בארמון של המלך, זה לא סתם. הכל בהנהגת הקדוש ברוך הוא. לקבל את הדין, דין נורא והיום. דין נורא והיום. אשתך שאתה חי איתה עשרות שנים פתאום. אומר רב צדוק עוד משפט, ועל ידי זה הוא בניין בית שני על ידי דרבש בן אסתר. הייתה אסתר עם אחשוורוש, נולד לבן, 85, זאת אומרת הגיל שלה. ילדה בגיל כך מופלג, בת 80 פלוס ילדה בן. לפי הדעה הזאת, נולד לבן דרייבש, הבן של אחשוורוש, והוא המשיך בית המקדש. אז אסתר שהמלך תופס לה, שהוא תופסים אותה, היא לא מתנגדת. היא לא רוצה, היא מתחבד, ברור. אבל כשמגלים אותה, היא מבינה, זה השגחה אלוקית. הורים חזר רשי כותב את זה על המגילה, שארבעה נרמזו משמיים. מה עתיד להיות? גם מרדכי נרמז. מה הוא נרמז? אם אסתר הצדיקה נפלה בידי אחשוורוש, זה לא סתם. זה לא סתם, יש פה הדרגה אלוקית, ואתה צריך להבין שהדבר הזה הוביל לישועת עם ישראל. איך אני לא יודע? צריך להאמין ולחכות איך מהדבר הזה יצא גאולת ישראל. אם כן, גם קבלת הדין אצל, של אסתר גם קיבלה את הדין עם המלך, אולי בכך התחילה כבר הגאולה. שקיבלה את הדין של הקדוש ברוך הוא את העונש הנורא, אולי בכך התחילה הגאולה של עם ישראל בתקופה היא. המהר"ל מסביר באור חדש גם כן, שהצניעות של ישראל, של אסתר הייתה הצניעות שבין הבאה הגאולה. הצניעות מגיעה לדרגה הגבוהה, שם שורש המציאות, אלוהים ותחתונים, שם אומות העולם, ולכן בזכות הייתה הגאולה. מעולמות תפנית יכולה למלוך. איך היא יכולה למלוך חלומות העולם? איך היא לבשה רוח הקודש? מה השורש הקודש של אסתר? מזה לבשה אסתר מלכות. שלבשה את רוח הקודש. כיוון שהזמין להשם יתברך הדבר הזה לא לחינם הוא, ודאי אבו הצג על ישראל על ידה, ומזה לבשה מלכות של המלוכה שלה. כשהיא מבינה שיש לה צניעות, שמבינה שהיא לא סתם הגיעה לארמון המלך. כשכל התכונות שאמרנו מתמצות אצלה ויש לה רוח הקודש, מזה יש לה קבלת מלכות על אומות העולם. אם כן, התכונה העיקרית של אסתר זה צניעות. מגילת אסתר זה מגילת הצניעות. כל עם ישראל היה מצב בעייתי אז. 70 שנה אחרי חורבן המקדש, מלכות אחשוורוש, לא מלכות כך סימפטית, אם הוא אסף את כל האנשים האלה, סימן גם ההוגים יהיו איזה פחד מסוים, שכל אחד פחד על אשתו והילדים שלו. חז"ל מספרים שהוא בנה את שושן, לקח כסף, רצה את אבו את הכיסא של שלמה, המון המון סיפורים, האיש הזה היום המון סיפורים לא כך סימפטיים. מן הסתם כולם היו, לא אהבו את האיש הזה. אליו מצטרף אמן. יש מלכות של אחשוורוש, מלכות פרס, וזה מצטרף המן. כלומר, זה אסתר בתוך אסתר. מלכות אחשוורוש זה אסתר אחד, לא בארץ ישראל אנחנו רוצים מלכות של פרס, זה אסתר אחד. אסתר בתוך אסתר, זה המן בתוך אחשוורוש. אומרת הגמרא, אסתר מן התורה מיני. אומרת הגמרא בחולין, דף קופיתת, קופלמיתת, אני זוכר. אומרת הגמרא שכתוב, אסתר אסתיר פניי. אסתר אסתיר, כפול. כי אסתר הוציאה אותנו ממצב די מסובך, אסתר בתוך אסתר. עם ישראל מצב של גלות. בתוך כזה שמצוף גלות יותר נוראה של המן שרוצה להרוג את זה בתוך הגלות של אחשוורוש. ומפני כך אומר רב צדוק הכהן, לא תמצא בגאולה הזאת מה שתדע בשאר הגאולות. הוא נוגע בנקודה נוספת. פה הדרך היא פוליטית לחלוטין. היו הרבה סיפורים על נשים ועל פוליטיקות ועל הדחות. מבנה המגילה דומה לאיזה עיתון, אפשר לכתוב על הרבה מיד, הרבה בתי מלכות שאנשים שלטו שם והיו כל מיני אינטריגות וכל מיני, הכשילו אחד השני. לא היה זה נס, כמו בחנוכה. כי אף נס חנוכה היה נגלה בנרות החנוכה, היה שם נס, הנרות דלקו יותר מהזמן הצפוי. ואילו גאולה הזאת לא היה בנס נגלה. אבל דבר זה כי כל הגאולה הזאת הייתה בהסתר פנים לגמרי. ועם כל זה נגלו. זאת אומרת, מצב קשה מאוד, אסתר בתוך אסתר. וגם הדרך של הגאולה היא גם אסתר. גם במגילה הופיע שם שמיים, הכל בצורה של אסתר. לכן אסתר אסתיר, שם של אסתר, מבטא איזה עומק היינו באיזה שפלות, ואיך יצאנו מהדרך הזאת. השם אסתר מבטא גם את התכונה שלה, גם את המלכות שלה, גם את המצב שעם ישראל נמצא באסתר, וגם את צורת הגאולה. הכל הופיע בשם אסתר. אומר רב צדוק הכהן גם כן, בדברי סופרים, עוד למתחה. וכן אסתר לא היה בשידוד הטבע. כי זה דרך טבע שמלך עשה מה שאשתו רוצה. אך עם כל זה אחר כך הכירו שבשתי נהרגה, לקחה אסתר. בדיוק הסיפורים, כל הסיפורים של המגילה זה אוסף של מקרים שרק בראייה כוללת רואים את ידוע נטוע לו גם בתוך ההסתר של הדברים הללו. צריך עין להסתכל בדברים הללו. ולאסתר יש את העין הזאת. יש לאסתר יכולת להסתכל במציאות המסובכת, המוסתרת, ולגלות בתוך המציאות המסובכת את הגנוז בה. מציאות נוראה, מציאות קשה מאוד. גם כשהמן כבר גוזר עלינו להרוג את כולנו, זה מציאות קשה מאוד. מה עושים? אז אסתר ומרדכי מסתכל לעומק המציאות ורואים מה אפשר לעשות. לתוך כל ההסתרות הללו. עכשיו, כיוון שהיא יכולה להגיד דבר בשם אומרו, היא יכולה לזהות את המקור של הדבר. המקור של המציאות הנוראה של זה הקדוש ברוך הוא, ככה היא אומרת לעצמה. ולכן היא יכולה לפעול מתוך ההבנה הזאת. לא כמו שאר גאולה שבה השם יתברך לגאול אותה מתוך צרה. אלא פה הכל פוליטי, הכל נסתר, הכל בכל מיני אינטריגות כמו שאמרנו קודם. ואיש יכולה לומר דבר בשם אומרו גם במציאות, לא רק להגיד מילים, גם לראות המציאות, לראות החיוך מנגד עולמו גם בתוך המציאות המסובכת הזאת. אז הייתי חושב, מציאות מסובכת, הכל פוליטי, הכל סיפורים של בית הרמון של מלכים, אז זה גאולה יותר קטנה. גאולה כזאת היא מסובכת, מלך חנוכה, יש שם חנוכיה, אין ניצחון של ילדים על המכבים. כאן סך הכל נשארון אפילו הגלות, נשארון בגלות של אחשוורוש, אחרי יציאת פורים, לא, יציאת פורים, אחרי נס פורים, נשארנו בגלות, לא יצאנו מפורים. זאת אומרת, הגמרא קטה, עבדי אחשוורוש, אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. אז הגיעו לה לא כך מוצלחת. לא. ואל תאמר כי בשביל זה הגאולה הזאת היא יותר קטנה, כי עד הרבה. כי כי דבר זה מורה שהוא יותר גדולה. יותר גדולה מאוד לגאול אותם אף כאשר יהיה בהסתרת פנים. שהקדוש ברוך הוא לא נרדם, הקדוש ברוך הוא כביכול יושב. אם אז עם ישראל נגאל מהסיפור הזה, סימן שהוא משגיח אותם גם בצורה הכי מסובכת. לכן המגילה נקראת מגילת אסתר, כי זו הייתה הנהגה האלוקית הזאת. זו הייתה הכנה לגלות של 2,000 שנה. הייתה הכנה למגידה של 400 שנה בית שני, קצת 400 שנה. המקדש השני גם היה בצו, ידעו מראש שהוא עתיד להיפרק. אחרי זה גלות של המון זמן. בגלות הנוראה, מה לא עשו לנו? טבחו אותנו, הרגו אותנו, שרפו אותנו, את הספרים, אותנו. מה לא עשו לנו בגלות הנוראה הזאת? אדם יכול לחשוב, רגע, אם עושים כזאת שואה הייתה תחתת, כל הצרות שהיה בעם ישראל, אין אלוקים בעולם. מגילת אסתר אומרת לו, יש, גם בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה, גם שם הכל הוא מנהיג את עולמו. ולא רק מנהיג את עולם המובן שיש בעיה, צריך לפתור את הבעיה. מה אני מתכוון? יש צרות, עושים, צריך לצאת מהצרות הללו. אמרנו, עושה צרות, צריך לתת מהצרות. כל מיני פורעים עשו צרות, צריך לצאת מהצרות. זו הבנה שהמציאות היא העיקר, ולצאת מהצרה זה הדבר הערכי שלנו. למה קרה הצרה הזאת? לא יודע. מה שאני רוצה לצאת מהבעיה הזאת. זאת הבנה מצומצמת. אבל אסתר מבינה שלא, שהצרה היא צרה לא בגלל, לא בשביל לצאת מהצרה, הצרה יש לה מטרה. שאב או מורה מעניש את התלמיד או את הבן שלו, יש לו מטרה בעונש הזה. לא רק לפתור את הבעיה, לפתור את העונש ולצאת החוצה לדרור. יש מטרה חיובית לדברים הללו. בתקופה ההיא, לא רצו לבוא לירושלים, לא רצו לבוא לארץ ישראל. כשקורש מכריז, מי שרוצה לבוא לארץ ישראל, בסוף גלות פרס, לפני אחשוורוש. 42,000 עולים לארץ ישראל. קמים בבבל, מאות אלפים, המון, אולי יותר, מיליונים. מספר לא ידוע עליו. רק 42,000 עולים לארץ ישראל. הקב"ה מביא לו את מגילת אסתר בשביל להושיע אותו למצב המנטלי שהיינו בו. היה נוח להיות ברבי רשי, למה נשארו בגלות? בלשונים היום זה ביטחון וכלכלה. בארץ יש צרות, בארץ יש פיגועים, בארץ יש כל מיני בעיות. אי אפשר להיות בארץ ישראל. גם כלכלית זה קשה בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא נביא לכם את מגילת אסתר. נביא לכם את המן הרשע כדי שתסעו מהתפיסה הלא נכונה החשיבתית שלכם ותבואו לארץ ישראל להקים את בית שני. אם כן, הצרה זה לא רק צרה בשביל לצאת ממנה, הצרה יש לה ערך חיובי לקחת אותה לי בנקודה אחת להעלות אותו למקום אחר. תפקיד הצדיקים לראות את זה. אנחנו הפשוטים לא סוגלים לראות את זה. תפקיד הצדיקים בגדולי הדור לראות איך אני יכול לצאת מהצרה, לא רק בשביל לצאת מהצרה, גם לתקן את השורש. כשמרדכי לומד עם הילדים באותו לילה, כשהמן לוקח אותו על הסוס, הוא לומד סוגיות שקשורות לזה. שקשורות לגאולת ישראל. שקשורות לזה שאדם צריך לבוא לארץ ישראל, ליישב את האדמה בידיים שלו. לא רק לחלום על תורה, לא רק ללמוד תורה. צריך גם ליישב את האדמה בידיים. צריך להקים מדינה, צריך להקים את בית מקדש. זה כל כמו דברים טכניים. צריך להיות את התפיסה של עם ישראל. אז אם כן, מגילת אסתר נקראת בהסבר השלישי, למה נקראת מגילת אסתר? כי זאת ההנהגה שהקדוש ברוך הוא הנהיג את עולם. הנהיג אותה בצורה של אסתר. אני חוזר, אסתר זה עניין של צניעות. הכל מוסתר, לא רואים שום דבר. כי יכול הקדוש ברוך הוא ישן. והצדיקים צריכים, מסתבכים. הצדיקה נקראת, לקחת לבית המלך. והמרדכי צריך לחפש דרכים כמו תפילה, כמו אמונה בקדוש ברוך הוא, וגם פעולה טבעית, אפילו פעולה נוראה כמו אשת איש. זה לא היה מכוון, אבל זה יצא. לראות בכל הדברים הנוראים, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו להושיע אותם. אז מגילת אסתר זה מסוים. לפי הסבר השלישי זה הנהגת השם את עולמו לקראת הגלות הנורא שהייתה אחר כך. מאמר מוסגר, אפשר להוסיף שהרבה משמות של ספרי התנ״ך הם על הדרך הזאת. מה כוונתי? יש תורה, יש יהושע, יש שמואל, יש שופטים, שמואל, מלכים. חלק מהשמות של הספרים, שמות של אנשים, יהושע, שמואל, ישעיהו, ירמיהו. אז נביאים האחרונים, ישעיהו, ירמיהו, אז אפשר להבין, זה מה שהם דיברו, אבל למה שמואל? מה הקשר בין הספר לבין שמואל? יהושע, נניח, הוא סיפורי יהושע. משהו, הנהיג את ישראל לארץ ישראל, עד שהוא נפטר. בסדר. שמואל? חצי משמואל א' מוזכר שמואל. שמואל למד באמצע שמואל א'. מה זה שמואל ב'? אגב, החלוקה היא נוצרית, לא, לפי עם ישראל, לפי התורה, יש שמואל אחד. אנחנו, בגלל סיבות היסטוריות שהדפוס נמצא הנוצרים, חילקו את התנ״ך לפי החלוקה הנוצרית, החילוק של שמואל ושמואל ב', אבל בקרון זה שמואל אחד. לא משנה, בכלל, לענינו, שמואל למד בשמואל א', אז מה זה שמואל ב'? זה לא שמואל בכלל. אלא זו הנהגה אלוקית דרך השמות הללו. יהושע זה הנהגה אלוקית, שמואל זה הנהגה אלוקית, שופטים זה הנהגה אלוקית, וכך הלאה. גם מגילת אסתר לאותו הדרך. אסתר זה שם של אישה שמבטאת בחיים שלה, במידות שלה, באופי, בהתנהגות שלה, מבטאת את ההנהגה האלוקית באותו הדור. ותשובה רביעית ואחרונה למגילת אסתר. אמרנו שבחגים של תורה שבעל פה, אומרים בתפילה בימי מרדכי ואסתר, בימי מתתיה וחנוכה הגדול, חשמונאי ובניו. גדולי הדור מופיעים בדבר הזה. הסברנו קודם צד ההנהגה, הסבר אחד, הסבר שני, בעזרת השם. רבי צדוק מגדיר שהמגילה היא המעבר של תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אני אסביר. המציאות היא מציאות נסתרת. תפקיד הצדיקים לרדת לעומק המציאות, לגלות משם את הפני שמוחבאים שם. זה תורה שבעל פה. תורה שבכתב, הקדוש ברוך הוא אמר למשה מה לעשות, משה אמר לעם ישראל, הכל משמיים. כתוב בחז"ל שבגמרא, כאשר נפטר משה, נשכחו 3,000 הלכות מעם ישראל. 3,000 הלכות נשכחו, 3,000 הלכות, כאשר נפטר משה רבנו. עתניאל בקנז החזירן בפלפולו, בצורה של לימוד תורה שבעל פה, עתניאל בקנז בשכל שלו, בתבונה שלו, בדעה האנושית שלו, הצליח להחזיר את מה ששכחנו מהקבלה עם משה רבנו. תורה שבעל פה זה יכולת לרדת לעומק המציאות שלנו, שלא יודעים מה לעשות, יש חשמל, יש מכוניות, מאדים בשבת. לעומק המציאות הנסתרת, ומשם בדרכי לימוד ומאמץ אנושי שכלי מאוד מאוד קשה, דרך מאמץ מידותי, מדעת קדושתי וכל הדברים הנוספים הללו, לגלות מה התורה האלוקית, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו במצב הזה. אמרנו קודם שרבי עקיבא ישב, נתן שיעור, המדרש רבו אומר את זה, פרשת חיי שרה, לא, פריצת חיי שרה, רבי עקיבא יושב ודורש והציבור מתנמנם, ביקש לעוררן, אמר רבי עקיבא, מה ראתה אסתר שתמלוך על קוף חף זין מדינה? אלא, תבוא אסתר שיבת ביתה של שרה, שחייתה קוף, כף זין שנים, ותמלוך על 127 מדינות. עכשיו רבי צדוק יש להם, למה דווקא עורר את הציבור בהגדה הזאת, למה לא דברים אחרים? יש לו הסבר מעניין. אומר רבי צדוק, העניין שרבי עקיבא דרש ברמה של רבי עקיבא. דברים גבוהים מאוד. והציבור התנמנם, למה הציבור התנמנם? כי הציבור חשב, מה עלי ולרבי עקיבא? אני מעריץ אותו, מעריך אותו, מדבר דברי תורה נפלאים, אבל לא שייך להם, אין להם שייכות לדברי תורה גבוהים כאלה. את רבי עקיבא היה דבר נפלא, שורש תורה שבעל פה. אומרת, גם כל הסתמטאות בגמרא, עליפה לפי רבי עקיבא. רבי עקיבא היו 5 תלמידים שכל התורה נבעה מהמעיין הנפלא, חמישה נחלים יצאו מהמעיין הנפלא הזה. והציבור לא מבין את זה. וגבר רצה לומר, אתם כן שייכים לדבר הזה. כן שייכים ללימוד תורה הנפלא הזה. איך הוא הביא את הראייה הזאת? קודם אמרנו שאסתר הייתה צנועה. כשנכנסת אל המלך, כתוב, ותלבש אסתר מלכות. חזרנו ברוך הקודש לבשה. הייתה תקיפה. באה אל המלך עם בקשה. קודם אמרנו שלא ביקשה מעולם שום דבר. פתאום יש לה בקשות אל המלך. לא נראית אל המלך, לא קראת לי 30 יום. פתאום יש לה בקשות. מאיפה הייתה לה תקיפות כזה? הצנועה התהפכה פתאום לקבל רוח של תקיפות. ולסמוך על, הרי מי שהלך אל המלך, והמלך לא שולח את המטה, הורג אותו. היא שמחה על הנש, המלך ישלח לה את המטה. אלא תבוא אסתר שיבת ביתה של שרה שחייתה 127 שנה, יכלו כל ימיך לטובה. פירוש. שרה הייתה צדיקה. אין ספק. אבל איך היא נולדה? הייתה צדיקה כשהיא נולדה? לא קיבלה חינוך לתורה המצוות, לא קיבלה חינוך ליראת שמיים. לא למדה תורה בילדותה. אבא תרח. היה תרח. היה עבד עבודה זרה, מחר פסלים. זה הייתה אחות של אברהם הרי. אז מה זה 127? היה בתקופתה הראשונה, לא הייתה כוח מוצלחת. אלא שרה כשהגיעה בבית בגרותה, כשהיא חזרה בתשובה, שחזרה, כמובנים שלה, שהתקרבה לתורה, גם הגיל הצעיר שלה התהפך לטובה. גם הילדות שלה התברר שזה היה לטובה. אומר רבי עקיבא, גם אסתר המלכה כך. הקדוש הוא מזמין לך אפשרות להציל את עם ישראל. הצנועה, מי אני ומה אני. אבל יקור מזמין לך את האפשרות הזאת, אז זה לא סותר את הצניעות. כתוצאה מהצניעות, את צריכה ללכת ולבטל את עצמך אל הקדוש ברוך הוא, וללכת לטבע בתקיפות מהמלך, כך צריך לעשות, תפקיע לשולחן. זה הצניעות. זה לא לחינם. בוודאי יבוא הצעק לישראל על ידייך. המציאות מדברת אליה. היא צריכה לשמוע את המציאות. ומזה היא לבשה המלכות. כשהבינה שאין לה שום ברירה, והיא עכשיו, כמו הוא הפקיד בידה את הסלט עם ישראל, אין לה שום אפשרות אחרת. ולכן הצניעות אומרת לה כעת לבטל את עצמה ולכת להנלך בתקיפות. כמו ששרה הבינה שמה שעברה בילדותה היה הכשר לקראת המציאות החיים שלה אחר כך. מה שהייתה בילדותה זה הכשר לקראת כל הצדקות והקדושה שהייתה בהמשך. כתוב על שרה שהייתה אונייה בים שטה והיה מדלם גל, אז למה ניצלו האנשים? בזכות שרה. הייתה אישה חולה, יש לה בעיות בלידה, למה? בזכות שרה. הצליחה הלידה, למה? בזכות שרה. זאת אומרת, היה לה קדושה עליונה. וכל זה בא על גבי הילדות שלה. הילדות לא סתרה את זקנותה, כי היא לא בחרה בילדותה להיות לא שמרת מצוות, לא בחרה בלעבוד עבודה זרה. וזה שבא רבי עקיבא לעורר את הציבור שלא אמר אדם, מה אני אומר חיי ושחוץ יש לי דברי תורה הגבוהים. הוא יודע את נגיע לב, הוא יודע שהוא לא מתאים לזה, אני לא מגיע ברמה ללמוד את דברי התורה שרבי עקיבא מלמד. וזה בא רבי עקיבא לעורר כמו שאסתר למדה משרה. ששרה תקנה בזקנותה את ילדותה. ואסתר הבינה שהשלב הראשון של החיים של הצניעות לא סותר את המהלך הבא שלה. גם אתם רבי עקיבא לתלמידיו שייכים לתורה שאינם. תורה שבעל פה יכולת לגמות שאתה אומר מי אני, מה אני בכלל? מה נסיקים התורה והגמרה והלימוד? וזה לא בשבילי. אבל אם זה מה שאתה הגעת לשלב הזה, ואתה חושב שאתה לא מתאים לשלב הזה, זה תורה שבעל פה. למרות חוסר היכולת שלנו, למרות אנחנו בני אדם סך הכל, לצלול ברוח עשיית נשמע כוח הוא נתן לנו את עולמו. נתן לנו את התורה הזאת. אמר לנו ללמוד את התורה הזאת. כלומר, כמו הוא אומר לנו, זאת התורה צריכים להתעסוק בה. למרות שאין לכם, יש לכם חסרונות הבנה וחוסר. אתם בני אדם סך הכל. לא הכל מבינים, לא הכל יודעים, לא הכל עושים דברים טובים. כל אחד נכשל פעם. אחרת תשתדלו ותתאמתו, שברו את השיניים ואת הראש שלכם בתוך הסוגיה עצמה. אומר רב צדוק מסיים את הפסקה, וכן אנשים והקשרות חייבות לומר מתי הגעו מעשי למעשי האימהות. והיינו, שהם נתנו בלב זרם. האימהות שלנו לא רק לומדים מאיך שהם התנהגו, כשהם התנהגו הם נתנו בנפש של הילדים שלהם את ההתנהגות הזאת. כשאנחנו לומדים מהן את ההתנהגות שלהם, אנחנו בעצם מורים בתוכנו את מה שטמון בנו, את התורה שיבש התמונה בתוכנו. והם נתנו בלב זרעם שיוכל כל אחד ואחד מישראל להסתייע מעבודת האבות והאמהות שיבוא להתאר. ממילא יוכל כל אחד מישראל למצוא כאן בדברי תורה הגבוהים, ויוכל לצוות מה יגיעו מעשה על כל פנים, באיזה פרט למעשה, לא שאני כמו אברהם, כמו יצחק, כמו יעקב, אני יכול באיזה פרט, בחלק מהחיים, ללמוד מהם את הדברים שהם לימדו אותם. ואולי זה גם הסיבה, קודם התחלנו, 75 שנה של אברהם, זה מספר השנים של אסתר לפייחת הדוד בחתונה שלה. אברהם עזב את חן בעל ארץ ישראל. הוא עשה התנהגות. ההתנהגות הזאת עבורה בזרע שלו לילדים עד אסתר. בת 75, אחשוורוש לא ירצה אותי, מה אני זקנה בלה, מה אני... כבר אין סיכוי שאני אשת. לא, דווקא אותך הוא רוצה. ואת למרות שנותך המופלגות 80 או 71 יכולה להושיע את ישראל, ואולי את התורה שתמונה במציאות הזאת. את הדבר הזה למדנו לפני בית שני. בית שני כתוב בחז"ל שבית ראשון העניין של תורה שבכתב, בית שני ינוע תורה שבעל פה. כוונה היא עבודה של חכמים בתוך החושך, מחשקים מושלת עבודה של בבל, בתוך החושך לגלות את האור שתמון במציאות הזאת. שנזכה לדרגה הזאת, להתרומם במעלותינו, ובמעשי אבותינו, ולשקוד על דברי התורה בחיים, בלימוד ובמעשה. תורים שמח.